פודקאסט הכדור הכתום, אני סגי רפאל, והיום אנחנו הולכים לסכם את גמר ה-NBA. פתיח ומתחילים. ערב טוב לאוהד מילווקי, רותם יפעת, מה שלומך?
הכל טוב, we are not worth it, כמו שאמרו ב-Wayne's World, בהקשר של מילווקי.
וערב קצת פחות טוב, לא את פיניקס, אריק ספרן.
קצת פחות טוב, אבל אתה יודע, כאילו חזרנו, חזרה למציאות, התפקחות.
זה מרגיש לך, נכון? זה מרגיש כאילו ידעתי כל הזמן, זה היה...
זה הרגיש כל הזמן כאילו, שאמרתי פעם קודם, כאילו אנחנו בחלום, ומתישהו אנחנו נתעורר ממנו. התעוררנו הרבה יותר ברוכה מה שחשבתי, אבל כן, כן, זה כאילו, אתה יודע, גם כשהייתי מאוד מאוד אופטימי, זה היה בזה איזושהי תחושה של, אנחנו לא נולדנו לקראת דברים טובים, אנחנו נולדנו לסבול.
נולדנו לסבול, כל כך יהודים מצדך.
ממש ככה.
טוב, היית מאוד בטוח בפודקאסט שעשינו לפני הגמר, ותכלס משחקים 1 ו-2, זה נראה שפיניקס מטפלים, taking care of business, מה השתבש?
רגע, קודם כל, אם מתחילים רשמית, אז תרשה לי לעשות מעשה מונטי, וקודם כל לברך את רותם. אני לא יודע כמה שנים אתה אוהד, אבל... בהנחה שזה הרבה שנים ולא רק מאז שיאניס גויס, אז אני מדבר אליך ולכל האוהדים שבכל זאת, כי אני לא יודע כמה יש כאלה ששומעים עברית, אבל אם כבר להפסיד לקבוצה, אז באמת לקבוצה מיוחדת כזאת שלא זכתה הרבה שנים, ותהנו, תחגגו את זה כמו שצריך. זה אחד. לשאלה שלך, כן, הייתי יחסית בטוח עד כמה שאפשר. גם עובדה ש... לא ראיתי שום סיכוי שיאניס חוזר לעצמו ב-100% בסדרה הזאת, הרגיש לי שאנחנו הולכים מול קבוצה, או בלי יאניס בכלל, או יאניס מאוד מאוד מוגבל, וגם אני חייב להגיד שמאוד מאוד מאוד הופתעתי, אני מניח שאולי רותם יגיד דברים דומים, מאוד 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 הופתעתי מקוץ' בד, אני חושב שהייתה לי איזושהי תחושה שאנחנו הולכים לעשות... כל הנושא של ההתאמות וכו', אנחנו נהיה בסדר, ופעם אחר פעם נתפסנו במכנסי למטה, ופשוט לא ראית הכל.
טוב, מילווקי בסופו של דבר די נתנה תמיד ריינג' לפיניקס, אבל לקחה להם את השלושות מהפינה, וזה התגלה כהרבה יותר בעייתי, די הוציאה מהמשחק את ברידג'ס ואת ג'יי קראודר.
זה נכון, אני חושב ש... אבל זה אולי התוצר, אני חושב שהדבר העיקרי שהם עשו זה הם הצליחו לשתק את קריס פול. למרות המספרים היפים במשחק החמישי וקצת במשחק השישי, משחקים 3 ו-4 שלדעתי שם אחרי הסדרה, ואפילו רוב משחק 5, הם נטרלו את כל ההתחלה של התקפה, וברגע שנטרלו אותו, אז גם כמעט אוטומטי נטרלו את אייטון, ואז יחסית קל לשמור על השלושות, אבל אני חושב ששם היה השחמט שנעשה.
אוקיי. רותם, מה אפשר להגיד על יאניס היום?
שהוא המשיך את יאניס. כאילו, נכון, הוא לקח את זה עוד רמה, אבל זה לא כאילו פתאום קפץ, עשה שינוי מדהים. הוא פשוט אמר, אני לא מבטר, אני כאילו לא מבטר. בהגנה הוא עשה כל מה שהוא יודע לעשות, בהתקפה הוא עשה הכל פלוס לקלוא אנשים, וזהו, וכאילו, מה עוד אפשר לעשות נגד זה, אם כאילו בן אדם היה...
16 מ-18 מהקו זה לא יאניס.
כן, אני אומר, זאת אומרת, הוא עשה הכל פלוס, לא מהקו וזהו, אין כאילו מה אתה יכול לעשות מול זה, כאילו בן אדם גם ככה הוא שחקן 90%, 80%, 90-95% שלמות, אז הוא הוסיף עכשיו את, כאילו אם יש לו אנשים, כאילו שלב הוא הוסיף 3, ואז באמת כאילו מה אתה עשה איתו,
אני לא הייתי ממהר להסיק שיוסיף עונשים, אבל אני חייב להגיד שבמשחק הכי חשוב של העונה, כשהידיים של כולם רועדות, זאת אומרת, בדרך כלל האחוזים יורדים, המון אספקטים של המשחק נפגעים, והוא התעלה על עצמו באמת, אולי בתחום היחיד שהוא בעייתי אצלו.
כן, לא, ברור, ברור שזה לא בהכרח נראה אותו עכשיו עונה הבאה, מביא אותה בזה, אבל אני אומר, אבל כאילו, אם כן, אז סכנה לכולם, אבל זה באמת על האופי המנטלי הזה, של לבוא להגיד, אוקיי, זה במה הכי קשה, הכי גדולה, הכי חשובה בחיי, אני עכשיו, את הנקודה התורפה שלי, אני כאילו מעיף לכל הרוחות. זה יותר. אני חושב שזה באמת, שעכשיו שאני חושב על זה, זה לא יאמן. זה שהוא עשה את ההגנה המדהימה, עם חמישה בלוקים, סבבה. זה שהוא קלה מכל מקום בתוך הסל, ואי אפשר לעצור אותו, זו בעיה. אבל כאילו, הוא עשה משהו שהוא לא משהו שהוא בדרך כלל, זה לא טוב, זה מדהים, זה הדבר הכי בלתי נתפס פה אולי. היכולת שלו להתעלות באמת, אני ספק, לא עכשיו נכנסתי להיסטוריה שלו, ולראות מתי פעם האחרונה הוא קלה באחוזים כאלה, ובטח לא בכמות כזאת, אני כנראה מוכן להתערב שאפס, זאת אומרת, אם היינו כל ההיילטים האמריקאים האלה.
הם הזכירו במשחק שהוא קלה פעם אחת 17-17 מהקו, היה לו משחק כזה.
היה לו משחק כזה. כאילו, מה עוד אפשר להגיד, באמת, ואם התחלת להגיד על קואץ' בד, אני חושב שהיא, כאילו, אהבו לסנות, מאוד לסנות קואץ' בד לאורך השנה, שנתיים האחרונות, לא יודע אם זה בצדק או לא, אני חושב כאילו, האופוריה של השחייה, אז כאילו להגיד, האם זה נכון או לא. לקח לו כאילו שנתיים של פלייאוף עם טעויות גדולות, כדי פה לא לטעות כמעט בפלייאוף הזה, אני אנסה לחשוב האם היה לו נקודות חולשה בפלייאוף הזה, לא יותר מדי, וזה גם דורש משהו.
ובכל זאת היה מרחק של כמה סנטימטרים מלהיות עכשיו בלשכת התעסוקה.
אני לא חושב שהוא היה...
מדברים על הסל של דורנט, אם הסל של דורנט נכנס...
אני לא בטוח.
אם זה שלושה במקום שתיים. כן, אני אגב לא הזכרתי את קואץ' בד, אתה כנראה מתייחס למה שכתבתי בטוויטר, ובאמת התשובות שם היו, התשובה הראשונה שקיבלתי זה שהוא עדיין מאמן גרוע. כמה זה עניין של צדקנות, וכמה זה עניין של, זאת אומרת, כמה אמת יש בזה, כי אני אגיד לך את האמת ממה שנראה לי ומה שאני חושב. זאת אומרת, הקיבעון שלו, הבעיה שהייתה למילווקי, גם בשנה שעברה וגם לפני שנתיים, שזה הקיבעון שלה על צורת משחק מסוימת, וחוסר הגמישות שלה להשתנות, היו שם לאורך כל הפלייאוף, בטח בסדרה מול הנץ, וגם חלק גדול מהסדרה מול פיניקס.
כן, אתה חושב גם נגד פיניקס? אני חושב מול פיניקס היו הרבה, זאת אומרת, שינויים והתאמות, לא תמיד יש לך את כל הכלים גם להתאמות, אבל באמת אני חושב שזה דרך אולי דבר אחרי שהוא לא מצטיין בו באמת, זה להעז, כי נראה לי הוא מבין כדורסל טוב כמו רוב אם לא כל מאמני NBA פלוס, אבל דרוש באמת איזשהו משהו של להגיד, אוקיי, אני חושב שזה בא, אני חושב, ההשערה הזה מגיע לא ממנו, זה מגיע מבחור יווני ענק שמשרה את זה, אני חושב באמת, על הסובבים אותו, ונותן את התחושה של יהיה בסדר. תעשה את השינויים, יהיה בסדר.
אנחנו מדברים על קוסטס, כן?
תנאסיס.
תנאסיס, זה קשה לעקוב שם אחרי כל ה...
דאבר גאי.
כולה ארבע אחים.
כמו שאומר בסיינפלד, דאבר גאי.
דאבר גאי. כן, קוסטס, תנאסיס, יאניס ואחר. תשמע, היה מרגש. ומה שקצת מטמיע, אתה יודע, יש לך פה את יאניס בחירה 15 בדראפט, קריס מידלטון, סיבוב שני, הולידיי, מלי בחירה 18 אם אני זוכר נכון, בצד של פיניקס יש לך את בוקר שהוא בחירה 13, את ברידג'ס שהוא בחירה עשירית, אייטון בחירה אחת, אבל לא הוא...
לא הבחירה אחת שרצינו.
כן, זאת אומרת, אתה שם את יהבך בשחקנים כמו זיון, אייטון, זה, והנה שדווקא הסקנד טיר, או לפחות הסקנד טיר כשהם צעירים, הם אלה שהובילו את הגמר. וקבוצות ממשיכות, זאת אומרת, אני חושב באיזשהו מקום כן מתייחסות לבחירות האלה כפחותות ערך, זאת אומרת, עכשיו לקראת הדראפט, מדברים על קייד קנינגהאם, מדברים על הטופ 5, מדברים על מקסימום 6 שחקנים, קצת שוכחים את כל השאר.
אני חושב כי זה הימורים כאילו, זה לא כאילו, אתה יודע, בוא נראה דוגמה עוד יותר טובה, זה ה-MVP של העונה הרגילה, כאילו יוקיץ', כאילו עוד יותר בחירת טיזל אמו ולאיפה הוא הגיע. אני חושב שזה שאלות הרבה יותר שהן פחות כדורסל, אני חייב להגיד, הרבה יותר של מעולם תורת המשחקים וניהול סיכונים, כמה אתה מוכן להגיד, אוקיי, אני אלך לשחקן שהוא כאילו יהיה סבבה, יהיה רול פלייר במקום לא תריבה הלאה, כאילו, או שאני אלך על באמת מפלטת יוונית לא ברורה, או על איזה סרבי, מה הוא סרבי, בוקיץ' גלמוני כאילו, כאילו, אני חושב שזה נטו ניהול סיכונים ולא כדורסל, כי המידע על הלוח לכולם, אף אחד אין לו מידע אחר, זה פשוט היכולת לבוא ולהגיד, אוקיי, אני מעדיף להשקיע, ליפול בהימור, זה כאילו ליפול שהבחירה 16 או משהו לא היה שם, תהיה גרועה, אני מעדיף, כאילו רוב האנשים אומרים, אני מעדיף ליפול, אני מעדיף לקחת שחקן בינוני, מאשר הסיכוי שהוא יהיה שחקן מדהים. אני חושב שבזה זה נתחיל ונגמר.
אני לא חושב שזה בהכרח המקרה. קודם כל, אם מזכירים את כל הבחירות המאוחרות שהביאו תוצאות, אז גם הקבוצות האחרות שזכו בשנים האחרונות באליפות, נשים את הלייקרס רגע בצד שהם תמיד נבנים אינסטנט, אבל גם טורונטו וגם גולדן סטייט, כולם נבנו משחקנים שנבחרו איפשהו באמצע סיבוב ראשון ועוד שחקנים שאספו אותם במהלך הדרך. אני חושב שזה הרבה יותר עניין
של פרד ון ליד, ריימונד גרין, עוד ועוד.
כן, כן, פסקל סייקה, לא חסר. אפילו קליי תומסון וסטף, סטף נכון שנבחר גבוה, אבל בטח לא איפה שהוא היה אמור לי.
בחירה שבע.
בדיוק, זה שחקנים שבדרך כלל אתה לא מצפה בהכרח לתפוס שם את הפרנצ'ייז פליירס, ולא סביב אלה מנסים לבנות אליפות. ואיכשהו רואים שזה קורה, ואני חושב שזה יותר קשור לתרבות ארגונית, מאשר לאימור דווקא, כי נכון שאולי לבחור ביאני זה אימור, אבל לבחור נגיד בקוואי, אני לא יודע אם תפסו את זה כאימור בזמן אמת, פשוט איכשהו הפך להיות משהו אחר, זה יכול להיות שזה התרבות ארגונית של הספרס.
קוואי המחשבות לגביו היה שהקליעה שלו שבורה, והספרס היו היחידים שטענו שלו.
תמיד יש שחקן שאיכשהו מידרדר ובדיעבד תוכל להסביר, זה יכול להיות דונובן מיטשל, לא חסר, באמת לא חסרים דוגמאות לשחקנים שנאספו במקומות האלה, אבל אתה רואה גם שלפעמים אותה קבוצה שדווקא שהיא בוחרת גבוה היא נופלת, ושהיא בוחרת באמצע או נמוך היא הדוגמה מלווקי, עם ג'בארי פארקר בזמנו הם נפלו, ועם יאניס זה ג'קפוט, אז אני חושב שיש פה הרבה אלמנט של, גם של מזל וגם של לדעת לפתח נכון ולזהות שחקנים שהם מתאימים לתרבות הארגונית שאתה רוצה. ומה יוצא, אני לא חושב שאף אחד יכל באמת לחזות את זה, אפילו לא מלווקי עצמו. כאילו זה עטפים אתה...
אז היה לי אתמול דיון מאוד מעניין בטוויטר עם ירון ארבל, שהוא סקאוטר של ניו אורלינס פליקנס. זאת אומרת, הדיון עצמו היה מאוד מעניין, איכשהו זה ידרדר למשחקי מילים נוראים, אז אני מתנצל, אבל זה לא באשמתי, לא אני לקחתי את זה לשם, אבל זה עלה בעקבות כתבה בערוץ הספורט, שהכותרת שלה הייתה שירון ארבל הוא האיש שגילה את יאניס. עכשיו, כשאתה קורא קצת בפנים, אז אתה מבין שזאת אומרת, ירון כנראה היה אחד האנשים הראשונים, אולי הסקאוטר הראשון שראה אותו, יאניס היה סופר אנון, משחק בליגה שלישית ביוון, אף אחד לא ידע מי זה, אבל מרגע שארבל ראה אותו, זאת אומרת כבר כל הסקאוטרים התגבשו שם. עכשיו אני באתי ואמרתי, אוקיי, זה נחמד שהוא הראשון שראה אותו, ואני בטוח וכמו שאני מכיר את ירון שמסתובב ברחבי אירופה בליגות נידחות ורואה כל מיני ליגות שלישית של הונגריה ואלוהים יודע מה, יש בערך אלפי שחקנים שהוא הראשון שראה אותם, ובערך 90% מהם גם הוא האחרון שראה אותם. זאת אומרת, לראות אותו, זה שהוא הראשון שראה אותו, זה לא אומר כלום בעיניי. בעיניי מה שאומר זה, עכשיו מה אתה הולך ועושה עם המידע הזה? לניו אורלינס בסופו של דבר הייתה את הבחירה השישית בדראפט, הם העדיפו להעביר אותה לפילדלפיה בשביל לקבל את ג'רו הולידיי, ביחד עם הבחירה שלהם ב-2014. הכל טוב ויפה, גם הייתה עכשיו סדרה של אדריאן ווג'נובסקי על הבחירה ביאניס, שסיפר איך אטלנטה ניסו להחביא אותו מתחת לרדאר, ומאוד קיוו שהוא ייפלו אליהם, בחרו 16 באותו דראפט, כן? וגם טורונטו עשתה ניסיונות להיכנס שם בעשירייה השנייה כדי לבחור אותו. הכל טוב ויפה, שאלה היא מה אתה מוכן, זאת אומרת, ברור שאתה לוקח פה אימור, השאלה היא מה אתה מוכן לשלם, אוקיי? עכשיו, למצוא בחירה 12 בדרפט, אני חושב שזה משהו שהוא סביר, אם אתה תיתן את הנכס המתאים, זה לא כמו נניח לחפש בחירה ראשונה, ששם אתה צריך לתת 3, 4 או 5 בחירות דרפט, ולמשכן עתיד ועבר ואת כל המשפחה בשביל להוציא מקבוצה אחרת את הבחירה הראשונה. למצוא בחירה 12 זה משהו שסביר, הנה דנבר, יוטה קנו את הבחירה של מיטשל רובינסון, הם קנו אותה מדנבר בשביל בחירה 24 ושחקן שנמצא בספרס שכרגע אני לא זוכר את שמו ולא מעניין אף אחד. אתה יכול, אם אתה מוכן להקריב משהו. והעובדות הן שלא טורונטו לא הייתה מוכנה להקריב שום דבר, לא הייתה מוכנה להקריב מספיק, אני לא יודע אם שום דבר, היא לא הייתה מוכנה להקריב מספיק, ואטלנטה לא היו מוכנים להקריב, הם קיוו שזה ייפול להם לידיים, וגם ירון, שיכול להיות שהוא מאוד עריך את יאניס, או לא עריך, אני לא יודע, בסופו של דבר הקבוצה שלו בחרה ללכת בדרך אחרת. עכשיו, זה ברור שזה אימור וזה ניהול סיכונים ותורת המשחקים וכל מה שאמרת. כל מי שאומר שהוא ידע מה יצא מיאניס שקרן באותה מידה שכל מי שאומר שהוא ידע מה יצא מדריימונד הוא גוזמאי, לא נגיד שקרן, גוזמאי.
בוא נלך צעד אחד יותר רחוק. אני חושב שכל מי שיגיד שהוא חשב שזה מה שיצא מיאניס אחרי שהוא ראה את יאניס משחק שתי עונות בליגה, גם יגיד שהוא שקרן. זה לא ש... זה לא שהיה צריך לראות אותו באיזה מרתף ביוון בשביל להבין את הפוטנציאל, ומי שראה היה צריך ללכת ולקפוץ על זה בכל הכוח. אני אומר, גם אחרי שנה, כנראה הם היו מציעים למילווקי, זה בחירת סיבוב, שתי בחירות סיבוב ראשון, על הילד שבסך הכל נתן לו נטרוקי, אני אפילו לא זוכר מה היה בחמישיות של הרוקיס במחזור שלו. יכול להיות שאז גם מלווקי היו מבטרים, אני לא יודע, אני בא להגיד, הקפיצה שלו היא לא הייתה בין יום, והתמונות שראינו שזה נראה, כן, לא בין יום ולא בין לילה, וראינו את התמונות שלו, איך הוא נראה בכניסה שלו לליגה ואיך הוא נראה עכשיו, זה נראה לי כמו שהילדים שלי מראים להתפתחות של פוקימון, זה ממש קפיצה, שתי דמויות שונות לגמרי, וזה קרה בזכות עבודה מאוד 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 אינטנסיבית שלו, ואני לא בטוח שבאמת היה אפשר לזהות את זה, ואגב אם היה אפשר לזהות את זה, אז יש לי תחושה שכמו הפוד של ווג' על יאניס, יכלו להיות פודים על עשרות שחקנים אחרים שהיו הדבר הבא ורצו לקנות אותם, וחלק עשו החלפות וחלק לא עשו החלפות, והיום הם מחוץ לליגה בכלל.
כן.
אגב, זה לא רק עבוד, זה לדעת לבחור, ולדעת גם להיות עם סבלנות ולעבוד על זה. אני חושב שזה מתחבר גם מה שאמרת מקודם, זאת אומרת, שאם תמורת שני בחירות, סיבוב ראשון או סיבוב שני, אם היו מחליפים אותו, זה לא רק לדעת לבחור, זה ללכת עם האמונה הזאת עד הסוף, זאת אומרת, ולפעול עליה, זאת אומרת, זה לתת לו את כל האמונה, את האמון וכדומה. זה חתיכת תהליך, כאילו...
אני מבין מה אתה אומר, זה לא רק לבחור שחקן ושם זה נגמר, זה גם הפיתוח שיש בקבוצה, מאמני פיתוח שיש בקבוצה, עבודה שהם עושים איתו, כל הדברים האלה גם מאוד מאוד חשובים, זה לא מקרי שבספרס מצליחים כל הזמן עם רוקיז שהם בוחרים נמוך, זה כי יש להם מחלקת, זה לא מחלקת סקאוטינג טובה, זה מחלקת סקאוטינג טובה, זה מחלקת פיתוח מצוינת, אני חושב שזה מאוד שמה, ובאמת אף אחד לא ידע, יאניס היה ילד צנום ואף אחד לא ידע שהבן אדם הולך לעלות שם במשקל ולאמץ לעצמו סגנון כדורסל כל כך בלתי עציר בצורה כל כך טובה. אי אפשר לנחש את הדברים האלה. מצד שני, ואני חושב שזה קבוצות NBA כבר עושות את התיקון הזה היום הן שמות הרבה יותר דגש על אופי כשהן בוחרות שחקנים. מה שנקרא המטוטלת זזה, פעם זה היה בעיקר כישרון ופוטנציאל, עכשיו יש גם דיבורים על אופי, למרות שלך תדע, אנטוני אדוארדס נבחר ראשון, והדיבורים שם שהאופי דווקא בעייתי.
אני בטוח שמינסוטה יסדרו את זה, זה לא בעיה.
כן, במינסוטה הכל מסתדר, ברור.
דרך אגב, יאניס היה בחמישייה השנייה של הרוקיז, אם זה שווה משהו.
זה היה מחזור רוקיז נוראי להזכיר.
כן, זה נכון.
אז חמישייה שנייה זה לא כזה טוב.
לא, לא.
כאילו מי שזכה שם זה היה מייקל...
קארטר וויליאם.
אני חושב שגם אנחנו קצת, בטח אתם שעושים פודקאסטים באופן קבוע, צריכים לגלות מזה אולי טיפה צניעות וסבלנות, כי היום אנחנו יכולים לראות שחקנים שעכשיו נבחרו בבחיר בחמישייה השנייה של הרוקיס, ואתה יודע, נראה לנו במקרה הטוב שיצא מהם איזה רול פלייר וחלק בסטים, ואנחנו מאוד ממהרים לשים תגיות ומגבלות על שחקנים, וזה יכול להגיע רק להיות זה, וזה יכול להגיע למקסימום להיות זה. אני באמת חושב שאנחנו לא באמת יודעים, ויכול להיות שהסופרסטאר הבא נמצא כבר בליגה ואנחנו פשוט לא מזהים אותו, ויכול להיות שהוא אמור להגיע ואף אחד לא יודע לזהות אותו והוא יבחר באיזה בחירה 30.
אולי הוא מגיע מוושינגטון, אולי הוא מגיע מוושינגטון או משהו.
כן.
יכול להיות. דרך אגב,
אני יכול רק לקוות. את האופי יש לו, אם דיברנו על אופי אז כנראה שאת האופי יש לו.
אני רק רוצה להגיד לך שצניעות וסבלנות לא מביא מאזינים, ובטח לא מביא רייטינג, אז אני מתנצל מראש. אמירות חד משמעיות שלא, אנחנו לא מגבים אותם ושכחנו שאמרנו אותם, זה מה שמביא מאזינים.
אני יכול שוב להגיד
דברים על... תזכיר לי מישהו במסרים, שאני ניחשתי, סליחה רותם, שאני ניחשתי ש...
נכון, רציתי להגיד לך
מפה. 50 נקודות.
אכן,
אני לא זוכר את זה, עם מי דיברתי? עם דרום?
זה היה ב... אני לא זוכר מי זה היה, אבל זה היה בפודקאסט הקודם, אתה אמרת, הם ינצחו ויקלה 50 וישים איזה 10 ריבנדים, אמרתי, אוקיי, טוב, הבנתי, בסדר, שמענו את התחזות.
כן, אני זוכר משהו, אבל אני לחלוטין אמרתי את זה בצחוק, כן.
אני רוצה רגע להגיד, כאילו קפצנו אחורה להתחלה של יאניס, בואו כאילו גם, אני חושב במהלך השנה הזאת כבר, ובצדק דרך אגב, בגלל הפלייאוף הקודם, כאילו קצת... מעמדו פחת, זאת אומרת, בשנה שבוע היה MVP פעם שנייה ו-Defensive Player of the Year, השנה הוא ירד מדרגת אל, עד לחזרה מהפציעה, שזה באמת, זה כבר, זה באמת דרגת אל, כאילו, הפציעה הזאת זה אחד הדברים שלדעתי, כאילו, יזכרו בהיסטוריה כאחד ההזויים.
אני חושב, סליחה, אני חושב פשוט שהתחילו לקחת אותו קצת כמובן מאליו, בשילוב זה שיוקיץ' נתן באמת עונה נפלאה, וקצת העובדה שהוא יחזב בפלייאוף, אז גרמה לאנשים להגיד, אוקיי, לא, 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 אין מה לתת את זה שוב.
יש בעיה, כשאתה עושה עונה של 30-15-6, ואז עונה אחרי זה אתה עושה 29-14-5, אז זה כבר נראה לך הרבה פחות טוב, נראה לכולם, אבל כן, יאניס ברמה, אתה צודק, 3 שנים אחרונות באמת כבר התחילו לתייג אותו כלוזר, ודיברו על זה שהוא לא יכול להביא קבוצה, והוא צריך, הוא יכול להיות פיפן, אבל הוא לא יכול להיות ג'ורדן, ואודי הירש, סליחה שאני נותן אותו כדוגמה, אני פשוט, הוא קפץ לי לראש, ואני ראיתי גם היום שהוא התנצל על זה בטוויטר, ירד עליו בתחילת הפלייאוף, והיו המון ספקות שדיברנו עליו, שאנשים שאלו, מה כך מיוחד בו, מה זה, אתה רואה את ה-50 נקודות, ואתה רואה את מה שהוא עשה היום, ובכלל בגמר הזה, ורבק הבן אדם כופף את הברך בכיוון בלתי אפשרי, רק לפני קצת פחות משבועיים, מדהים, ובדיוק בעונה שחלק מהדול מהקבוצות נפלו על נושא הבריאות, אז גם מילווקי יכלו די בקלות ללכת לשם ולא ויתרו, אז לא נותר אלא רק להוריד את הכובע המטאפורי שלי. בואו נדבר קצת על המשחק היום, אני רוצה לסיים עוד כמה דקות, אז כמה מילים על המשחק היום, זאת אומרת חוץ מיאניס, יש עוד מה להגיד?
אני חושב שכל ההגנה של מילווקי נתנה כאילו עבודה, בכלל כאילו היו שם, זאת אומרת, וזה הם ניצחו יותר מהכל, זאת אומרת, בין אם זה בקיבד או בין זה כי הם יודעים להפעיל את זה, הולידי, כמה שהוא קולע נוראי, מישהו כתב לי שהוא כן למרכז משחק מעולה, טוב מאוד, ההגנה שלו זה פשוט ממשיך להיות אחת הסיבות.
תשמע, אני... עשיתי סיכום של הגמר, סיכום סטטיסטיקי בגלל המשחק של האתגר שלנו, דרך אגב היה לנו בחור שלא רק שהוא ניחש את האלופה, הוא ניחש את הגמר, שזה בתחילת הפלייאוף, כן? לא, זה מדהים בפני עצמו. אז כל הכבוד לברק ליון, באמת, אני לא חושב שמישהו היה יכול לנחש בצורה כך מדויקת. אז עשיתי סיכום סטטיסטי, אז באמת מילווקי, השחקנים של מילווקי, כמעט בכל הקטגוריות, יאניס נקודות וריבאונדים, ג'רו הולידיי באסיסטים וחטיפות, מול קריס פול, כן? לא מול איזה שחקן איזה ילד. זאת אומרת, וברגע שיש לך את ג'רו הולידי יותר טוב מקריס פול, אני חושב שאפשר לסגור עניין, וכאילו זה כבר לא רלוונטי כל השאר.
כן, אבל זה שם זה בלט, זאת אומרת, יאניס נתן 120%, 150%, וכל השאר נתנו מספיק אחוזים כדי לסגור את הפינה.
עכשיו, אני חושב שקריס פול בסופו של דבר היה טוב מאוד בגמר, אני לא אגיד מצוין, אני חושב שהוא היה טוב מאוד, אבל לא מה שציפינו ממנו. הוא תפקד הרבה יותר כסקורר והרבה פחות כרכז.
קודם כל, אני עוד לא יצא ועוד לא ראיתי, באמת היום ככה באופן אולי לא מפתיע, התרחקתי מהטוויטר ופייסבוק, אז אני פחות מעורה בחדשות, אבל אימור שלי, ועוד פעם, אני חז וחד, אני לא רוצה, אמרתי את זה גם בפוד הקודם, אני לא לוקח את זה כתירוץ, או זה לא מוריד מילימטר מההישג של מילוקי, אבל בכל זאת, אימור שלי, שמתישהו יצא החוצה שקריס פול היה פצוע במהלך הסדרת גמר, כי לי זה היה בולט בעיקר בכדרורים שלו, כדרורים פשוטים שלו ברחו הציד, אני לא מדבר על ההגנה המופלאה שג'רו עשה, אני מדבר גם שהוא ממש כדרר מצד לצד, אנחנו זוכרים את העיבוד שלו בסוף של משחק מספר 4, שזה משהו מאוד מאוד לא אופייני.
זה לא העיבוד שלו. כן, הנפילה.
העיבוד שלו ב-5 זה הבוקר. אני, אז, אבל בוא נרגע נשים את זה בצד, אני חושב שההחלטה המרכזית של קוטש בד בסדרה הזאת הייתה, ששינתה את המשחק, זה לשים את, לא רק לשים את ג'רו על קריס פול, אלא לשים אותו, מישהו מקבל את הכדור, כלומר, להתחיל להפעיל עליו לחץ כבר בהובלת הכדור, וזה מה ששיבש לנו את עיקר ההתקפות, כי זה הוציא, לקח כזה המון המון אנרגיות מקריס פול, הגיע כבר לחצי שלנו, הגיע כבר שנשארו 15-16 שניות, כשהוא מותש, אנחנו ראינו שהיום, וגם במשחק קודם ניסו יותר ויותר שחקנים אחרים להוביל את הכדור בהתחלה ולשנות את זה, אבל אין ספק שלמרות שהסטטיסטיקה יחסית בסדר של קריס פול, ובסך הכל הוא התאושש בשני משחקים האחרונים, זה לא הייתה הסדרה שלו.
מי שדי נעלם אגב בגמר זה דווקא קמרון פיין, שהיה מצוין לאורך הפלייאוף.
קודם כל, אם היית אומר את המשפט הזה לפני שנה, היו חושבים שאתה משוגע.
לפני שנה, לפני חודשיים.
היו חושבים שאתה מדבר על כדורסל ישראלי. קמרון פיין נעלם בגמר. אני חושב שהוא נעלם, שהוא קצת, בוא נגיד, הסוכן שלו איבד הרבה שנות חיים בשתי סדרות האחרונות, כי גם מול הקליפרס הוא לא טוב.
שלא ידאג למשכורת, הריסון ברנס היה מזעזע בגמר 2016, וזה לא הפריע לו בכלל.
לי נראה שבכל זאת זה עלה לו בהרבה, כי בוא נגיד, אחרי הסדרה מול דנבר, זה הרגיש כאילו בנקר נשאר בפיניקס כרכז מחליף, ותשלם לו כמה שזה יעלה, ישבו אותו לשרודרים ולרג'י ג'קסון, זה כאילו הרמות שכר שדיברו עליהם, ואני חושב שהוא איבד הרבה מהמנת, למרות שהיום הוא לא היה רע, היום יחסית הוא שחק בסדר, אבל אני חושב בוא נגיד, הוא האחרון בערך שהייתי מדבר עליו כסיבה להפסד, אני חושב שאם כבר, אז שוב, חוץ מקריס פול, זה בעיקר אייטון, שגם כשהוא נתן משחקים של 20-10, זה היה 20, כאילו הוא שחקן שלחלוטין לא צריך לראות את השורה הסטטיסטית שלו בשביל לדעת איך הוא שיחק, זה כאילו, אי אפשר ללמוד שזה כלום. והוא היה מצוין בשני משחקים הראשונים, ואחר כך היה חושך, גם בריבאונדים וגם בהגנה הוא היה לא עקבי, ובהתקפה הוא היה מזעזע גם היום, גם במשחק קודם. הוא היה לפני כן עם 80% מהשדה במעלה, 75%
מהשדה. תשמע, סנטר שנה שלישית בליגה שנותנים לו לשמור על שחקן שהוא כבר 2 times MVP ובלתי יציר בעליל, אז
חד וחלק.
תשמע, עזוב, גם רביב דרוקר היום בטוויטר צייץ על NBA, אז הוא טען שמי שהיה עושה את ההבדל זה שריץ, אבל לא ברור לי את ההבדל בין מה למה.
אני רואה של הכתבי הפוליטים יהיה משעמם, התחילו לכתוב על NBA, גם לוינזון, זה...
אני כתבתי לו שזה כמו להגיד שהליכוד הפסידו את הבחירות בגלל יואב קיש, אבל זה הפסידו, כאילו, כן. טוב, בוא, שאלה אחרונה, שלב השאלה הזה, אני אתחיל איתך אריק, פיניקס לאן?
תשמע, הקור צעיר, אני מאמין, נאמנתי לפני בקור הזה, וחשבתי שאנחנו נגיע לגמר, לא חשבתי של שנות 21, חשבתי יותר של 23, אז הדעה שלי בעניין הזה לא השתנתה, אני חושב שזה שלא לקחנו, זה משהו שהוא יצרוב בבוקר ויביא אותו אפילו ל... יגרום לו אולי לתהליך שיאני סבר בשנתיים.
מסכים איתך ב-100%, זה יהפוך אותו לשחקן הרבה יותר טוב.
השאלה, אני שואל את זה, קריס פול לאן, ואיך, וכמה, וכולי, אבל עדיין הייתי כל כך עסוק בהווה, שיקח לי זמן, גם לי, אני מניח שגם לג'יים ג'ונס, למרות שיש לו דראפט על הראש, אבל זה כבר בעיה שלו.
אני מתקשה לראות את קריס פול הזה, אני חושב שהוא חייב לעצמו עוד ניסיון עם הקבוצה הזאת, למרות שאני מניח שדייביס ולברון קשרו לנחם.
שמע, אבל פעם אחרונה שהיינו פה זה היה לפני 28 שנה, זה חלק מההתרגשות והמתח וההתלהבות מהסדרה הזאת. אני יכול לקוות שלא נצטרך לחכות כל כך הרבה זמן של ההזדמנות הנוספת.
אתה יודע שלא עוד 28 שנה ידברו עם הבן שלך ו...
לגמרי.
בן כמה הגדול?
הגדול בן 7.5.
נו, אז הוא יזכור את הגמר הזה עוד.
יכול להיות.
מקווה,
גם שנה
הבאה
לקחת אותו.
רותם, מילווקי, where to?
מינימום, כאילו, לגמר המזרח, כאילו, בלי ספק בכלל, אני חושב שגם, פשוט כי אין אף אחד, אני חושב שאין מישהו במזרח חוץ מניו ג'רזי שראוי. אני חושב שהם יעשו גם...
ברוקלין.
מה?
ברוקלין.
וואו, כן, אני חזק ב-90s. אבל... אבל גם, וגם יכולים לעבור אותם, זאת אומרת, א', אני חושב שירד לכולם, זאת אומרת, ליאניס ולבד, חתיכת קוף מהגר, אני חושב שקצת יותר משוחררים, וזה לא ייפול רק בהכרח על הנעל של דור, על הקצה נעל של דורנט, או על הפציעות. אני חושב שהם יעשו איזה חיזוק קל, ואם הולידי יהיה עוד יותר חיה בהתקפה, כל המשחקים, ולא רק כשיאניס חולה, כשיאניס לא נמצא נגד אטלנטה, הם יכולים להיות קבוצה ממש מפחידה, אבל אני חושב שמנטלית הם פשוט במקום אחר עכשיו. יש להם יכולת, אבל יש להם יכולת
לחזור על זה. כן, אני חושב שהביטחון יעשה להם טוב.
כן, להם טוב,
וטוויק... מצד שני, יש תגיל, אבל לך תדע.
לא, אני חושב שבעיקר זה, זאת אומרת, תלוי איך מגיעים החבר'ה מברוקלין, זאת אומרת, אם הם יהיו ב-100%, בסדר, זה יצדיק את כל הענייני הכוכבית וזה המשטוטים, אבל אני חושב שגם אם במאה, זאת אומרת, גם אם מגיעים בכוחות מלאים, הם יכולים לתת להם פייט מאוד מעניין שנה הבאה.
טוב, אני חושב שהסיכוי שפיניקס יחזרו למעמד הזה יותר מהר מלווקי גבוה, אבל איך תדע, אתה יודע, גם בתחילת הגמר כולם יברו על פיניקס, אז... אני רוצה להגיד לכם תודה רבה שדיברתם איתנו ושיתפתם, אריק, אני בטוח שזה לא קל, אז תודה על הנכונות, ורותם גם שהתלונן על היפות, אז תודה שנשארת איתנו.
כן, תודה לכם על
היפות. פינת הקידום האישי, אז רותם, בנג'י?
בנג'י, כן.
הדסטארט?
את סטארט עדיין רץ, פודקאסט היסטורית הנטיבית, מים, יוני נתניהו לא היה מת באנטבה, מוזמנים לחפש, benji.fm, עוד 9 ימים, עד הראשון לחודש, מקווה שאני אצליח לעבור את המטרה.
יאללה, תשקיעו, אני שמתי שם איזה דמות נכלולית שיגעו לסגיר סייל, אז בבקשה להכפיש את שמי. אריק, יש לך ספר ילדים, לא דיברנו עליו.
כן, ספר, קודם כל. קודם כל, אני גם מתכוון להשקיע בקמפיין של רותם, קודם כל, גם אני בוגר Head Start, ומציאות אלטרנטיבית זה משהו שמאוד מרגש אותי ומליב אותי, נשמח למציאות אלטרנטיבית על הגמר הזה מתישהו, זה בכלל יהיה נחמד, לגבי הספר שלי, ספר ילדים, הלוואי שהייתי, אפשר לפנות אליי שירות, יש גם אתר אינטרנט, safranbooks.com, נדאג לכם להנחות אם תדברו איתי לפני, וזהו, יאללה, נראה לי הגיע הזמן לישון קצת, אנחנו שנינו נראה לי עם מחסור חמור בשעות שינה, ועודף דפיקות לב, הגיע הזמן להירגע קצת ולחלום, להמשיך לחלום, כי זה מה שנשאר לי.
אחלה, תודה רבה חברים,
תודה רבה.
שלכם את אריק ספרן ואת רותם יפעת, אפשר למצוא בפייסבוק. זהו, אנחנו, היה לי כיף שהצטרפתם, באמת, בתור מי שקצת הגיע לגמר זה אובייקטיבי ובלי שום אינטרס, אז היה כיף שחלקתם איתי את ההתרגשות שלכם, ואני מאחל לכם שלא תצטרכו לחכות עוד פעם 28 שנה או 50 שנה או whatever.
יאללה, אני אשמח לקבוע דייט לעונה הבאה, לאותו מעמד.
קבענו.
תשמע, 4 שנים היה המאבקים בין גולדן סטייט וקליבלנד, יש לי תחושה שלשאר האנשים בליגה זה קצת הפריע, אז...
אז תן לנו עוד שנה, תן לנו להחזיר להם שנה הבאה, ואחרי זה...
אני גם יכול להגיד, גם שנהיה, שגם נוכל שיהיה יותר פשוט להגיע לשם פיזית, בכלל יהיה נחמד. זה ממש נחמד, את זה.
טוב, אני לא יודע אם יש מקום, תראית כמה אנשים היו שם, או מיר של 600 אלף איש, נראה לי כולם היו באולם, או ליד האולם.
ראייה.
תמונות מדהימות, באמת. תודה רבה חברים, לילה טוב.
לילה טוב.